בחר אותי במידת הענווה. בחר אותי בה כי מעבר לזה שכל מידה מידה חשובה, וכמובן גם מידת הענווה, אני חושב שבצדק יש בלבול מאוד גדול. מה זה בעצם ענווה? מה זה אומר? זה... קודם כל, זה משהו שאדם צריך להרגיש, או משהו שאדם צריך לעשות, או שניהם. סתם מעניין אותי מה אתם חושבים. זה תחושת נפש, מה שאדם מרגיש בתחושה, או שזה משהו שמדבר על מעשים גם בפועל שהוא צריך לעשות.
זה מבין
יפה, מה?
מעשים מבין את התחושה.
אבל זה שניהם, אתה בעצם אומר. מה אתה חושב?
אם אתה עושה משהו שעושה ענווה, זה לא ענווה, זה בדיוק...
לא, האם תכונת הענווה שיש בך, האם זה דורש ממך צורה של מעשים? כלומר, יש לזה ביטוי מעשי או שזה רק איזה תחושת נפש? אז יש לזה ביטוי מעשי?
זה דורש ממך אימנות אולי ממעשים.
אוקיי, אימנות.
שליטה כלשהי.
אוקיי, שליטה על מעשים. ואין מעשים בפועל שצריכים לעשות?
לפעמים...
מה זה? אוקיי.
לא, לפעמים המאמץ הרבה יותר גדול לא לעשות משהו מה שלעשות.
אז אני שואל, האם גם זה דורש מאיתנו לעשות מעשים בפועל בצורה מסוימת?
כן, בטח.
אז אוקיי, אז נראה את הדברים. והשאלה גם שנתלבט בה, אני כבר אומר שהתשובה בכלל לא ברורה ולא פשוטה, האם, מה זה אומר ענווה? ענווה זה אומר לגמרי לחוש שאתה לא שווה שום דבר? זה גם לא נראה הגיוני, כלומר זה שפלות רוח עד הסוף, או זה משהו כזה באמצע, תכף נראה שהדברים האלה ממש ממש לא ברורים ולא פשוטים. אבל בואו נלך לפי הסדר, אנחנו מכירים את מידת הענווה במשה רבינו. זה מתחיל בסיפור על האישה הכושית, ותדבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו הרע כך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. מה בעצם הטענה של מרים? ואהרון, מה הוא חושב לעצמו? כן? רק איתו הקדוש ברוך הוא דיבר שהוא לוקח אישה כושית, כנראה אישה כושית זה סוג של ביטוי של גאווה, זה מראה על משהו שאתה אדם מאוד מאוד מכובד, גם בנו דיבר, ואנחנו לא עשינו כזה מעשה של שמראה בעצם על יוהרה. ומה אומרת התורה כנגד זה? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. בדיוק הפוך ממה שחשבו מרים ואהרון. ממש בכלל זה לא היה בכיוון, הוא לא התכוון לעשות שום מעשה של גדולה. ואם נראה באמת ומפרשים, אומר לנו רש"י, האיש משה שפל או שפל וסבלן. ואז מה? מה זה קשור? נראה שלא כך ברור. אם הוא שפל וסבלן, מה זה קשור למעשה שהוא עשה? אז באמת זה לא מספיק ברור. נעבור לרבי יוסף בכור שור שהוא כותב ככה. מגיד לך הכתוב שמשה לא היה בעל גאווה. זה לא נתקבל לשום גאווה, זה שהוא לקח אישה כושית, זה לא היה כדי להתגאות. אלא אחי, הייתה סיבה ומזל שלקח אישה כושית, זה יצא, זה השיד איך שהציעו לו, זה לא שהוא חיפש דבר כזה, זה ככה יצא, זה ממש לא בא מתוך התגאות. ונמשיך רבי יוסף בכור שור, יש עוד משהו. ואף בזאת היה ענב, שלא היה תובע עלבונו, ולפיכך תבעו הקדוש ברוך הוא. ענבה זה לא רק לא להתגאות, זה שאם יורדים עליך ומבזים אותך, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ולא משיבים ועונים. כשאתה שותק, זה גם גאווה, זאת אומרת, משה ידע או לא ידע שהם דיברו עליו? מה? אז לא כל כך ברור רבי יוסף בכור שור. הרמב"ן כותב ככה, ודומה. הוא אומר ככה, להגיד כי השם קינה לו בעבור ענוותנותו, כי הוא לא יענה על ריב לעולם אף אם ידע. זאת אומרת, אמר מה אני חושב, שהוא ידע או לא ידע?
ידע.
אף אם ידע, הוא אומר. כי לא יענה על ריב לעולם אף אם ידע. זאת אומרת, לכאורה, הוא לא ידע, אבל גם היה יודע, הוא לא היה עושה שום דבר. הקדוש ברוך הוא החליט במקומו לתבוע את עלבונו. אבל בספרי, באמת הוא מביא דעה, רבי נתן אומר, אף בפניו של משה דיברו בו. שנאמר, וישמע השם והאיש משה ענב מאוד. אלא שכבש משה על הדבר. יזכיר ונתנותו שסבל ולא ענם והשם קינה לו. כלומר, לפי הספרי באמת, משה רבינו ידע, וחלק מהתכונות של הענב זה לא רק תכונת נפש שהוא לא מתגאה ולא עושה את זה מתוך גאווה,
לא ענה,
שהוא לא ענה. אז בינתיים זה לא עשייה אלא זה חוסר עשיות. לא מגיב ש... הוא לא מגיב כאשר מבזים אותו ומדברים, לכן הקדוש ברוך הוא רצה להגיב במקומו. אוקיי, אז אם אנחנו מסכמים מה שראינו עד עכשיו, אז קודם כל ברור שיש פה תכונת נפש שיכולה להביא למעשים של גאווה, ומשה רבינו לא היה לו את זה, זה מה שבעצם אומרת התורה, כי הוא לא לקח אישה כושית כדי להתגאות, פשוט זה השידור שהציעו לו. ודבר שני, שאנחנו רואים שהתכונת נפש של הנהג גורמת שגם שמעליבים אותך, אתה פשוט לא, אתה לא מגיב, סובל את אלבונך בשקט. במשלי, יש לנו איזו תוספת, אומרים לנו שהענבה מובילה לעוד דברים. עקב ענבה יראת אדוני, עושר וכבוד לחיים. בעקבות ענבה זה מביא ליראת שמיים, לעושר, לכבוד ולחיים. אז אני שואל באיזה דרך, למה ענבה באמת גורמת לדברים האלה? עושר זה כפשוטו, כן? זה לא איזה עשיר השמח בחלקו. עושר פה במובן הפשוט זה ממון, כבוד וחיים. למה? איך זה קשור? זה כאילו הבטחה כזאת מיסטית, שאם באמת אדם יהיה ענב ויקבל תשופה ואין קשר בין התשופה לתכונה, או שהתכונה הזאת של ענבה היא גורמת באופן ישיר לדברים האלה. מה אתם חושבים?
קודם
כל
זה
לירת השם. מה? למה ענבה גורמת לירת השם?
עושר זה משהו סובייקטיבי, ברגע שאדם הוא ענב, זה משפחה שלא מגיע לשום מרוח החיים.
לאו דווקא
מצב אמיתי. תמיד ירגיש
תחושה
שהוא
מבקש
לו
הרבה. אוקיי. אז זה כן השמח בפלקו, את אומרת. אוקיי. ומה עם שאר הדברים שיש פה? יראת השם, למה ענווה מובילה ליראת השם? למה מובילה לכבוד?
כבוד זה
אז איך זה מוביל ליראת שמיים? אם אדם מרגיש שהוא כלום, אז למה זה מוביל
ליראת? ביחס לשם, כלומר כשאתה רואה שאתה בעצם שום דבר, אז
אם האדם, אתה אומר ככה, אם האדם מעמיד עצמו במרכז, אז הוא ישכח מהקדוש ברוך הוא. כשהוא לא מעמיד עצמו במרכז, יש לו באמת יכולת לשים לב שיש מישהו מעליו. ומה עם כבוד?
זה יותר
מובן. למה?
כבוד
מצווה
לכבד מישהו שהוא לא...
לא מסתכסד אתם, לא מלין על קודם.
אוקיי.
וחיים גם כן, די ברור.
מה זה חיים?
אדם שיודע להבליג, אז הוא אדם יותר מאושר, שלם, פנימית, רגוע. אדם שלא מצליח להבליג, ישר מגיב, הוא סס עלי קרב, זה די...
אין לו מנוחת נפש.
די ברור שמתי שהוא זה יפגע לו באיזה מערכת בגוף.
כל הדברים במחנה המשותף שלו,
שאדם
מקבל,
זאת אומרת, התוצאות
של קבלה
מבחוץ. לא הבנתי, תסביר.
גם יראת השם, גם עושר, גם כבוד וגם חיים, זה דברים שמוענקים לאדם, לא באים לתוך האדם. האדם לא הופך את עצמו להיות עשיר, זה את התנאים שצריכים להיוולד מהסביבה, מכל מיני סביבה מסביבו. ויש לבן אדם גם יכולת לקבל, כי הוא ענב, שזה קבל.
אוקיי. בוא נראה איך באמת האבן עזרא מסביר את זה, שבאמת הוא טוען שזה, האם יש קשר ישיר או שזה מין משהו מיסטי, שאם אדם ענב יש לו הבטחה שיקבל צ'ופרים, שהם לא קשורים ישירות לענבה. אז כותב אבן עזרא ככה: עקב סוף ענבה מסבבת יראת השם, כעניין מצווה גוררת מצווה, ומסבבת לענב עושר וכבוד, ממון או שיכבדו אחרים. מצווה גוררת מצווה, יש קשר בין המצווה הראשונה לשנייה?
לא בהכרח, אבל...
למה לא? איך מצווה גוררת מצווה? כשאדם עושה משהו טוב, כן? זה עושה לו תחושה טובה, הוא רוצה לעשות עוד טוב.
בגן לימדו אותנו שמצווה גוררת מצווה, אז תעשה מצווה, אז כבר תזכה בעוד
מצווה. זה לא משהו מיסטי. אני חושב שרוב המפרשים יסבירו מצווה גוררת מצווה כבאמת משהו שמבחינה אימנטית, זה שאתה עושה משהו טוב, זה גורם לך שאתה נהיה עוד יותר טוב, אתה רוצה לעשות עוד טוב.
זה קורה גם למישהו אחר, שרואה עושה
עוד פאטר. נכון. וכנן בעבירה להפך. אתה נכנס, אז אתה מדרדר. ואז אני חושב שבמובן הזה אבן עזרא באמת הולך בכיוון שכולם פה אמרו, אני חושב שבאמת הכיוון הפשוט, שבאמת ענווה באופן טבעי יוצרת את התוצאות של יראת שמיים, עושר, כבוד וחיים. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים ללב העניין. מה זה בעצם ענווה? מה המשמעות? מה התכונת נפש הזאת? זה אומר שאני צריך להרגיש מעצמי שאני שום דבר, כלומניק? הרי יכול להיות לזה מחיר, אם אני כלומניק, אני לא שווה שום דבר, אז שצריך מישהו שיעשה משהו, אני ענב, אני כלום, מי אני, מה אני לא מסוגל לעשות שום דבר, יש בזה
סכנה. זה לא היה כלום,
מה?
זה לא יחנות.
נכון, נכון. אז זו השאלה, אז מה זה ענב?
יש ענבה שביחס לדברים, ויש ענבה
שביחס לבני אדם.
זה דברים שאולי...
אתה אומר שענבה היא רק ביחס לקדוש ברוך הוא, זה לא ביחס לבני אדם?
כשאתה מרגיש שאתה כלום, זה ביחס לקדוש ברוך הוא. לא צריך ולא יכול להיות ביחס... לבני אדם.
אז בוא נראה. אני לא בטוח שהראשונים מסכימים איתך. בוא נקרא, בוא נקרא מה כותבים הראשונים.
אני חושבת שענווה זה להכיר במה שאתה חזק בה.
אוקיי. נקרא לזה הערכה עצמית שקולה.
אבל בלי להפיץ את זה לכולם. כל אחד יראה את זה בעצמו. אם יש לך, אם אתה חזק במשהו, אתה טוב במשהו. אנשים אחרים
יראו
את זה, אבל אתה לא צריך...
את אומרת שהענווה, אם נגדיר את זה, יש הערכה עצמית שקולה, אתה יודע בדיוק מה אתה שווה ומה אתה מסוגל ומה לא. אבל מה, אז מה פה הענווה?
לא להפיץ את זה.
לא לדבר על זה.
לא להפגין את זה.
לא להפגין את זה.
אבל אז אתה
כותב... כי הרבה פעמים, לצורך העניין, אני עכשיו, בעל קורא מדופלם ומדהים ויפהפה ומצוין. אבל אתה כל כך חושב שאתה בנחנו מה, ואני לא יודע, אז אתה עומד בצד, ואתה נותן לאנשים אחרים לקרוא בזה היום ונורא, אז אתה לא מוכיח את זה, אתה לא עשית את זה שום דבר. לכן יכול להיות שהכוונה של הרבה היא שאתה נותן מקום לאחרים גם. זאת אומרת, אתה יודע בדיוק מה הערך של עצמך, אתה יודע מה אתה שווה, וכשצריך, אתה נכנס ואתה נותן, ואתה אומר שאתה יכול לעשות. אבל במקביל, אבל אתה לא לוקח את זה בכלל. אתה לא הולך ומפרסם את עצמך, אתה לא הולך ודואג, ואתה לא, בעיקר לא מדכא את האנשים מסביב. אתה יודע מה אתה צריך לעשות, אתה יודע כשאתה צריך, אתה עושה את זה, אבל אתה נותן גם לאחרים הזדמנות לתת מעצמם.
אוקיי, כולם מסכימים, אבל שהענווה לא יכול להיות שאדם לא מכיר בערך עצמו ולא מכיר... כי אז ברור שהוא לא יעשה שום דבר. אוקיי. טוב, אז בואו נתחיל עם הרמב״ם בשמונה פרקים המפורסם. אומר לנו הרמב״ם משהו שאני לא בטוח שכולם באופן טבעי יהיו מסכימים לזה. והענווה ממוצעת בין הגאווה ושפלות הרוח. הענווה זה לא שיא, זה משהו באמצע. יש משהו יותר מהענווה שזה שפלות הרוח. ולזה העניין, אני דילגתי פה על המון דברים כי הרעיון הוא סך הכל מוכר, לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם תכונה ממוצעת בשווה, אך היו נוטים נטייה קלה לצד היתר או החסר על דרך הסייג. רצוני לומר שהיו נוטים למשל מן הענווה לצד שפלות הרוח מעט. אומר הרמב״ם בהמשך שמה שהוא מדבר על דרך האמצע הקלאסית שזה ענווה, בדוגמה של ענווה זה ענווה, הוא אומר שיש מידת חסידות שלא הולכים בדיוק בדרך האמצע, אלא טיפה נוטים לאיפה?
נגד
הכיוון הטבעי של האדם. אז אם בדרך כלל אדם יותר נוטה להתגאות, אז בענווה טיפה לדרך, יותר טיפה לכיוון השפלות, לא בדיוק בדרך האמצע, אבל זאת הענווה הקלאסית.
אני צריך להסביר מה זה
האיש
משה ענב מכל
אדם. יפה מאוד, חיכיתי לו שהאיש משה ענב מאוד.
כל אדם.
אז ענב מאוד זה שפל? איך הרמב"ם מסביר את זה? זה ענב מאוד, כי הרמב"ם אומר שזה לא טוב להיות שפל מאוד. להיות שפל זה לא, צריך להיות ענב.
גם רש"י אומר שפל בסדר.
מה?
רש"י כותב על זה.
משה רבנו היה באמצע? אז מה זה ענב מאוד?
לא.
הוא שפל.
ענב מאוד, לכל אדם זה...
ענב מאוד אז הוא היה יותר
מאוד באמצע.
מאוד באמצע.
זה מוזר.
האמצע של רבנו
הרבה יותר
מאמצע
של כל אדם
במוצע.
אבל...
יש לו יכולת להגיד...
האמצע של משה רבנו לא הבנתי. כי זה משהו שהוא אובייקטיבי אצל כל בני אדם. יש את השפלות ויש את הגאווה. אז איך האמצע של משה רבנו שני מאחרים?
היה לו הרבה יותר מלכל אדם אחר.
מה היה לו יותר? מה היה לו יותר?
אה, אולי הם...
יש אדם שיודע...
כל היום אני ציקו לו.
אוקיי. הוא נלחם בעצמו כדי להגיע לזה. ואצל משה זה היה הטבעי שלו. הוא ידע מה זה ענבה, והוא היה ענב בצורה טבעית. הוא לא היה צריך להתאמץ כדי להגיע לזה.
לא, זאת המורה.
סתם אחר, יכול להיות שהוא ידע. הנה, זה, אני נוטה לכעוס פה עכשיו, אבל... אני יודע שזו מידה לא נכונה, ולכן אני אכפה את עצמי לא לכעוס. לא לתקוף חזרה...
אתה טוען שזה בא לו טבעי? זה מה שאתה מתכוון?
זה...
אבל אצל הרמב״ם, הרי כל הרעיון הוא שבסופו של דבר צריך להגיע למידה... אתה עושה מעשים לפעמים טיפה יותר לצד השני, וזה מעמיד אותך בסופו של דבר מבחינת תכונת הנפש על האמצע. אבל תכונת... המוצר הסופי הוא לכאורה אותה תכונת נפש. לא משנה איך הגעת אליו, אתה צריך להגיע... זה האידיאל. אני
חושב שמשאר המשאר היו בסיטואציה שלו כמנהיג, כנראה שהם היו פחות טובים ממנו, היו יותר גאוותנים. זה הכוונה מאוד.
טוב, הבעיה היא שהרמב״ם סותר את עצמו.
אצל משה זה היה...
הרמב״ם, מה שקראנו עכשיו, הוא אומר בשמונה פרקים, הוא אומר גם בהלכות דעות פרק א'. אבל תראו מה הוא כתב, פרק אחר כך, בהלכות דעות פרק ב'. ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינונית, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר. והוא גוב הלב, שאין דרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאוד. ולפיכך נאמר במשה רבינו, ענב מאוד, או לא נאמר ענב בלבד. זאת אומרת שמשה רבינו מה היה באמת? שפל רוח. ודרך האמצע אומר, כולם צריכים להיות כמו משה, זה לא טוב דרך האמצע. ולפיכך ציוו חכמים מאוד מאוד הווה שפל רוח. ועוד אמרו שכל המקביעה ליבו כפר בעיקר שנאמר ורם לבביך ושכחת אדוני אלוהיך. איך הרמב״ם בפרק א' מסתדר בדיוק עם הרמב״ם בפרק ב', ששם בפירוש הוא אומר, מה?
יש דעות.
לא יש דעות. יש מידות, הוא אומר פה. יש מידות שאסור לו לאדם לנהוג במידה בדרך האמצע. זה הכוונה, זה לא שיש מי שחולק.
זה לא סברות, זה...
זה לא שיש אומרים שמביא המחבר בשולחן ערוך. הרמב״ם לא מביא דעות אחרות, הרמב״ם הוא בדרך כלל מביא את עצמו. נו, מה אתם אומרים?
רגע, פרק א' מדבר באופן
כללי. אבל הוא מזכיר, לא, אני לא ציטטתי לקצר בדף מקורות, אבל בדיוק מה שהוא אומר בשמונה פרקים, הוא חוזר על אותו רעיון בפרק א'. הוא מביא גם דוגמה של הנבא, הוא מביא דוגמה של הנבא, בפורט.
גם לזה יצא לי?
כן, כן, מביא לגמרי, ואומר שצריך לנטות טיפה בהנבא לצד השפלות. איך זה מסתדר? כמובן שכל נשאי הכלים של הרמב״ם פה מנסים להבין, אני אגיד לכם שני תירוצים, שניהם קשים. תירוץ אחד, הם אומרים מדאורייתא, יש כאלה שזה מתרץ באמת, צריך להיות בדרך האמצע. מדרבנן, חכמים החמירו במידת הענווה של להיות שפל. אבל אם זה, איך פה דאורייתא דרבנן, זה כמובן מוזר מאוד. השנייה קצת יותר מסתדרת, היא אומרת ככה, שמבחינת מידת הנפש, שפל רוח זה טוב. אבל אמרנו שיש שני צדדים לנושא שלנו, ויש את מידת נפש ויש את ה... מעשים כלפי חוץ. ובמעשים כלפי חוץ, באותם אחרונים שמתרצים את זה אומרים למשל לגבי לבוש. כן? בלבוש אתה יכול ללכת עם לבוש מרופט של שפל רוח, כן? ואתה יכול ללכת עם לבוש של המותגים הכי גבוהים שיכולים להיות. אז בלבוש אתה צריך ללכת במידת האמצע, ללכת, לא להיות מרופט, להיות משהו כזה באמצע, כן? לא מותגים או מותגים ישנים, לא יודע מה איך להגדיר את זה, לא טוב בדברים האלה, אבל בדבר הזה, אבל במידת נפש, כן, בענווה צריך להיות עד לצד השני. אנחנו רואים שזה באמת לא פשוט, אפילו הרמב"ם עצמו אנחנו לא מספיק סגורים, כי באופן טבעי באמת אנחנו חושבים שענווה זה צריך להיות עד הקצה, ופתאום הרמב"ם אומר לנו, דרך האמצע, איך הרמב"ם הגיע שבאמת בענווה?
התכונה עצמה היא רחבה, זה לא, בתכונה הזאת יש ככה, יש דברים שאתה נוקט כלפי עצמך, אף אחד לא יודע אותם בכלל. איך אתה מתנהג, איך אתה מרגיש? למשל, אדם שמרגיש, וואה, אף על עצמו, שהנוער אומר. אז שם האורך לא תהיה באמצע. אבל כשזה נוגע לזולה...
הפוך, הוא אומר, לפי התירוץ הזה, הוא תהיה למטה. הכי למטה.
אז זה משהו, התכונה עצמה היא תכונה מאוד רחבה. זה לא תכונה שאתה יכול לדקור אותה ולהגיד, כאן אתה שפל, ענב או גאוותן. זה כמעט כל דבר שאתה עושה בחיים, בעצם כל רגע שאתה באינטראקציה עם אנשים, אז רגע, אתה מתגאה עכשיו, אתה בא ממקור של גאווה או בא ממקור של שפלות. לכן יש פה הרבה משחק, יש מנעד, לפעמים צריך להיות באמצע כמו לבות כאלה, לפעמים צריך, כן, לקחת את עצמך עד לקצה, ואני חושב שמשה, הוא בא לפה, כתשובה למה שדיברנו קודם, כי משה הוא היה מאותגר אינסופית על הקטע הזה.
נכון.
כל הזמן אנשים התלוננו עליו, כל אנשים באו אליו בטענות, זאת אומרת, בן אדם גם נמצא במצב שכרגע, ויש שני מקומות בתורה שהוא, אין לי כבר כוח לעם הזה, ומה זה, אני אנוכי הריתי אותו, אנכי, כאילו, כל הזמן מאותגר על הדברים האלה, והוא בקלות יכול להגיד, תעזבו אותי, אני, מה, לא צריך להתעסק. אז דווקא אנשים כאלה,
כן, כל הזמן. אתה אומר, תראות את זה נראה לך טוב.
כן, לשמור על המנעד הזה כל הזמן.
אוקיי.
אפשר להגיד כך.
אני חושב שמה שחשוב בדברים האלה, זה בעיקר מה הבן אדם, זה מה שהבן אדם מרגיש. זה הרצון, הכוונה והמחשבה שלו. אם הבן אדם מכוון להיות ענב ולהיות שפל, אז זה משהו, זאת אומרת, גם בתורה, האיש עניו משה ענב מאוד, מה זה... מי כתב את זה? משה כתב את זה? זה דברים מאוד... עצם זה שבן אדם אומר שהוא ענב, זה כבר הופך אותו ללא ענב. זה עניין של...
זה לא משה כתב, זה הקדוש ברוך הוא כתב.
בסדר, אבל בתורה כתב משה.
הכתיב לו, אבל זה לא שהוא יזם לכתוב את זה, אלא רק הקדוש ברוך הוא אומר לו, חייב לכתוב את זה.
בסדר, אני אומר שיש פה הרבה עניין של הכוונה של הבן אדם והמחשבה שלו, ויותר מאשר איזה בגד הוא לובש ואיזה...
אז אני אומר, האחרונים, תכף נראה גם בראשונים, בפירוש מדברים שהענווה זה לא רק תחולת נפש, זה גם איך אתה מתנהג בפועל, המעשים שאתה עושה, זה נראה חיצוני גם. זה גם תגובות, איך שאתה מגיב ו...
בסדר, אבל השאלה גם מה אתה מרגיש.
ברור, זה שני דברים, צריך שתהיה אלימה, כל דבר, אנחנו, כל דבר יש, צריכה להיות אלימה בין הנפש שלנו לבין מה שיוצא מהגוף שלנו, בפועל המעשים שלנו.
כשאדם, רגע, כשאדם מרגיש שהוא ענב, אולטרה ענב, סופר ענב, אבל כל החברה חושבת שהוא גאוותן, הוא ענב או גאוותן, זה לא מזה, אני מרגיש ענב.
צריך גם את ה... מי שמרגיש ענב הוא לא.
רב דובי, מה רצית להגיד?
פרק א' מה שהוא כותב, זה אידיאל. האידיאל, גם בענבה, זה עוד בין. הלבן זה מאוד קשה. ורוב האנשים, אם ינסו להגיע לאמצע, יתרו לצד הגאווה.
אוקיי.
ולכן, בענבה, צריך ללכת גם לקצה השני, ואז יש סיכוי שתהיה באמצע.
אז למה אומר בפרק א' שגם מהענבה אתה צריך טיפה לנטות כמו החסידים? זה...
אתה מדבר על תכונות נפש?
לא, זה מה? אולי, אבל יש אולי בפרק א' זה התכונות. התכונות לעשות טיפה.
המסוח הזה כתוב פה תכונות נפש.
לא, כי אני הבאתי ציטוטים חלקיים. זה עולה, הסתירה היא סתירה. הסתירה היא סתירה ברורה. טוב, בוא נראה ראשונים אחרים. בוא נראה למשל איגרת הרמב"ן, שהוא באמת ממש מביא לנו כבר מעשים בפועל. לא רק אל תעשה, אלא גם מה צריך לעשות. מה המשמעות שאתה ענב בפועל? הוא כתב כך. על כן אפרש לך איך תתנהג מידת הענבה. תחשבו כל אחד פה, שכמובן אני אומר שכל אחד פה רוצה ללכת למידת הענבה, תחשבו אתם מסוגלים לקיים את מה שאומר הרמב"ן. ללכת בתמיד. כל דבריך היו בנחת. אוקיי. וראשך כפוף. ועיניך יביטו למטה לארץ, ולבך למעלה. ואל תביט בפני האדם בדברך עמו. תראו לכם? זה אחד הדברים ש... שמישהו לא מדבר עם מישהו בעיניים, זה חושבים שיש לו בעיה וישר...
הוא על הרצף, כן.
לא מרמה,
מה?
הוא על הרצף.
על הרצף, כן, בדיוק. ואם... וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. אם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו. ואם רש הוא, ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו. למרות שאתה עשיר, אבל בטח אתה חייב ממנו. והוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא, אם אתה רואה אתה יודע שגם הרש הזה הוא חוטא, תגיד לה, בטח שוגג. אבל אני, כשאני חוטא, אני מזיד. בכל דבריך, מעשיך, מחשבותיך, בכל עת חשוב בלבך, כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, שכינתו עליך, כי כבודו מלא עולם, ודבריך היו באימה ובעירה, כעבד לפני רבו ותתבייש מכל אדם. ואם יקראך איש, אל תענהו בכל רם, רק בנחת כעומד לפני רבו. זה משהו שאנחנו מסוגלים לעמוד בו, אני שואל, בדור של המאה ה-21, אנשים מסוגלים לעמוד בכזה דבר? אני אשאל אחרת, כמו מי הרמב"ן חושב? כמו הרמב"ן בשמונה, כמו הרמב"ן בשמונה פרקים? או כמו פרק ב', כלומר, מידת האמצע או להיות שפל? ברור שלהיות שפל, אתה רואה, הרמב"ן ממש ברור לו שמידת הענווה זה להיות שפל לגמרי, זה להיות כזה נבח, מסכן, לפחות חיצוני, זה משהו ש... נראה לי שלרובנו, לפחות אני מרגיש את זה על עצמי, זה בשמיים, כלומר זה מאוד קשה. בטח בתרבות המודרנית שבה אנחנו חיים, זה נראה כ...
אבל אם מה שאתה אומר, זה בדיוק כזה, אם אתה, אם אתה, תעשה לך קו מטרה, זה מה אני מנסה לעשות, אז אולי אתה תגיע לאמצע.
סדנה כזה.
אתה תגיע לאמצע. אתה תנסה, אבל אתה תגיע לאמצע.
טוב, בואו נראה מה המסילת ישרים כותב לנו. בוא נראה מה כותב לנו מסילת ישרים. ושנדקדק נמצא שתלויה במחשבה ומעשה. זה כבר הבנו מההתחלה, שהענווה זה משהו שקשור גם למה שאנחנו חושבים, בתכונת נפש, איך אנחנו עפים על עצמנו, כמו שאני אמר פה, וכמובן גם במעשה. כי בתחילה צריך שיהיה אדם ענב במחשבתו, ואחר כך יתנהג בדרכי ענבים. כי אם לא יהיה ענב בדעתו וירצה להיות ענב במעשה, לא יהיה אלא מן הענבים המדומים והרעים שזכרנו למעלה. שהם מכלל הצבועים אשר אין בעולם רע מהם, כן? עכשיו, מה זה במעשה? הנה, דיברנו על זה מענוות המחשבה. נדבר אתה מענוות המעשה והיא תתחלק לארבעה חלקים. כלומר, לא פירטתי, יש פה פירוט גדול, ממש הבאתי אותם בתמציתיות, והתנהג עצמו בשפלות. מה הכוונה? זה דבר ראשון, לא מספיק ברור. בסבול העלבונות, זה כבר ראינו.
זה כבר קשה.
בסנוע הרבנות וברוח מן הכבוד. כלומר, זה רבנות
זה
פה,
זה כן? קל לחבר, זה קל לקבל את זה.
הרבה אנשים מקבלים. לא לסנות את השלטון, זה הכוונה. לסנות את השלטון, לא לרצות להיות בעל תפקיד. כן, זה גם מסוכן, במיוחד אחרי שבוחרים גבאים. כן, זה
לא קל, לא קל.
מאוד לא פשוט להגיד, תברח מן הרבנות. אבל בסדר, אפשר להגיד שרבנות זה עול, זה לא זה. מדובר פה על שלטון שיש בו יותר, יש בו יותר, יותר יכולת,
מנעמים,
לא יותר מנעמים, כן, מאשר להיות גבאי, זה בסדר, אל תדאגו. ובחלוק, כבוד לכל. זאת אומרת, זה לא סתם לא להגיב, אלא יש פה באמת מעשים.
זה גבאי במלזיה.
מה?
זה גבאי במלזיה.
גבאי במלזיה, אוקיי. בקיצור, יש פה גם, כמו שראינו בדבר, יש פה מעשים בפועל, אתה צריך לחלוק כבוד לכל אדם, ולהראות את זה, זה לא סתם משהו שאתה לא עושה, אלא להראות כבוד זה כן משהו פרקטי. אז אם נסכם את מה שאמרנו בעצם עד עכשיו, הייתי אומר ככה, שכולנו מסכימים, ולא נראה לי שמישהו פה אומר אחרת, שקודם כל אדם צריך לדעת...
יש איזה מדרג בין הדברים האלה?
מה?
יש
לא,
פה איזה
אני
מדרג?
לא חושב שיש מדרג, זה כולל את הכל. כמובן שאתה... אני לא חושב שיש מדרג. אז אם נסכם, קודם כל, כולם מסכימים שענווה, זה לא סותר את זה שאדם צריך לדעת מה הוא שווה. כלומר, בתכונת הנפש, במחשבה, מותר שתדע מה שווה. אבל, אז מה, מהי הענווה? זה לא מספיק הגדרנו. זה לא רק שלא תראה את זה לאחרים. אני חושב שזה לא, זה לא רק זה. אלא אל תחזיק טובה לעצמך. אתה שווה ככה כי, ממי קיבלת את זה? קדוש ברוך הוא, יש לך תכונות, אתה כישרוני, אתה זה. אז אל תחזיק טובה לעצמך. כלומר, בסדר, אז יש לך את הכוחות האלה. אז מה יש לך להתגאות עליהם? כי זה הקדוש ברוך הוא ככה ברא אותך, גם אם התאמצת והכל, ברור שאתה בסיס, קיבלת מהקדוש ברוך הוא. אז זה לא רק לא להראות לאחרים, אלא זה באמת, בדעה שלך להבין, אוקיי, אז אני כזה, אבל בסדר, קיבלתי את זה מהקדוש ברוך הוא, ומישהו אחר לא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא, לכן אין לי שום סיבה לחשוב שאני בגלל זה יותר שווה ממנו. אם אתה מבין את זה, אתה באמת מסוגל להיות ענב. זה במחשבה. איפה זה בא לידי ביטוי במעשה? פה אנחנו רואים מחלוקת מאוד גדולה. האם זה משהו שצריך להיות משהו בדרך האמצע, כלומר זה לא עד הסוף, או שזה ממש עד הסוף, ללכת כפוף, כן? לבך למעלה, וקדוש ברוך הוא, אבל ראשך, לא להסתכל בפני כל אדם. כאילו, זה דברים מאוד מאוד קיצוניים, אבל זה מחלוקת, כי אם נלך לפי הרמב״ם, לפחות בפרק א' ובשמונה פרקים, אתה לא חייב להגיע לרמה הזאת. ולמה אתה לא חייב להגיע לרמה הזאת? כי כנראה שהיא גם לא אמיתית. מה יכולה לגרום? אדם שבאמת הולך כך עם ראש כפור והכל.
זה נראה צבוע.
מה זה התרדות? מה זה יכול אז לגרום?
זה לא סוג של גאווה.
מה?
זה יכול להיות סוג של גאווה בפני עצמו.
זה תמיד הפוך על הפוך, אבל בוא נניח שזה לא יביא לגאווה.
אחד שהולך ככה...
מה הוא חושב את עצמו על הצדיק הזה, כאילו כל היום
ככה? זה אולי אצלנו. אני לא בטוח שתמיד זה היה ככה.
לא, הוא יהיה אפס יוזמה.
אפס יוזמה, זה הבעיה. ומה הבעיה באפס יוזמה? שצריך בן אדם, אם אתה תתרגל להיות כזה... יפה, ועכשיו בוא נראה שתי דוגמאות שלא פשוט אולי שהן קשורות לענווה, אבל חז"ל קראו להם ענווה.
שני סיפורים, אתה מתכוון.
שני סיפורים מפורסמים.
אני אספר משהו מאוד מצחיק על זה, קשור לנושא. היה אחד, אילו אחד בישיבה. היה לו בעיה אחת, כל בחורה שהכירו לו, אמרה לא מספיק טובה. אמרו לו, נשלח אותך עכשיו לשישה חודשים, לישיבת מוסד, ללמד מידת הענווה. אחרי שישה חודשים הוא כבר חזר, כמו שאתה מתאר אותו, עם הראש למטה, ולא מסתכל על זה, ובלחש. אמרו עכשיו בוא נבדוק, לו, שלחו אותו עם אחת הבחורות שהכירו לו בעבר. אחרי שהוא חזר, אמרנו איך היה, זאת אומרת, לפני שהייתה לי מידת הענווה, היא לא התאימה לזה, עכשיו היא תתאים לי.
כשהוא היה צריך לחלוק על מישהו, או על הרמב״ם, או על מישהו אחר, אז הוא ידע לפתוח בעין הרע ולכתוב את כל מה שהוא חשב. אם להגיד שענה שאותו אחד חושב אבלים ודברים כאלה. זאת אומרת, הוא לא דיבר תמיד בשפל רוח. הוא אומר, ככה צריך אולי לעשות.
אוקיי.
צריך, צריך גם להוציא את הכלים הכלים ולשתול את זה.
אז יש איזה סכנה גם בענווה. יכול להיות סכנה בדבר הזה, נכון? אפס יוזמה, כמו שאמרים. בוא נראה עכשיו את שני הסיפורים. סיפור אחד, הסיפור המפורסם על הלל. מעשה מנוכרי אחד שהיה עובר רחוב בית המדרש, ושמע כל סופר שהיה אומר, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד. אמר הללו למי? אמרו לו לכהן גדול. אמר אותו נוכרי לעצמו, ילך ואתגייר. בשביל שיסימוני כהן גדול. בא לפני שמי, אמר לי, גיירני על מנת שתסימני כהן גדול. מה עושה שמי? דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גייר אותו. אמר לו, כלום עמידי מלך, אלא מי שיודע תכסיסי מלכות? אתה רוצה להיות מלך, כהן גדול? לך תלמד תכסיסי מלכות. טוב, הלך וקרה. כיוון שהגיע לפסוק בזר הקרב יומת, אמר למקרא הזה, על מי נאמר? אמרו לו, אפילו על דוד מלך ישראל. נסע אותו גר בעצמו קל וחומר ואמר. ומה מישראל שנקראו בנים למקור, מתוך אהבה שאהבם קרא להם בני בחורי ישראל? מה כתיב עליהם בזר הקרב יומת? גר הקל שבא ממקלו בתרמילו על אחת כמה וכמה, כן, שעזר הקרב יומת. בא לפני שמי, אמר לו, כלום, ראו, אני להיות כהן גדול? הלא כתוב בתורה, ועזר הקרב יומת? למה לא אמרת לי את זה? מה אתה, היית צריך להגיד לי? בא לפני הלל, אמר לו, ענוותני הלל. ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה. לימים נזגבו שלושתם למקום אחד, אמרו, קפדולתו של שמי ביקשה לתורדני מהעולם, ענוותנותו של הלל גרמנו תחת כנפי השכינה. מה זה קשור לענווה? למה זה קשור לענווה? אתה יכול להסביר?
לא, אתה יודע שיש מישהו פה שהוא חרציח, הוא לא באמת רוצה את זה.
אוקיי.
אז אם הוא היה... יותר חן, זה לא... זה יותר עומד על מה שצריך כמו שמי, אז לא היה זרוק אותו, אז הוא לא היה מגיע. אבל מה שעשה, הוא לא קח את זה.
למה זה קשור לענווה? איך... איזה מהדוגמאות דיברנו על ענווה קשורה לזה? אמרנו שהענווה זה להיות שפה, זה להיות, לדבר אולי לפי הרמב"ן.
זה לכבד כל אדם, זה סוג של ההכלה. היה פה,
הלל
היה לו תכונת ההכלה, הוא הכיל כל אדם, גם תורה להכיל.
בעצם הענווה אנחנו רואים פה בצורה מאוד ברורה, והיא הייתה כתובה גם ברש"י, רש"י אמר שפל וסבלן, זה חלק מהסבלנות. ענב וסבלן מסוגל להכיל שיגעונות של אנשים. גם שיגעונות שהם יכולים להיות מוזרים ומטורפים, אנשים שמתחתית המדרגה מתחתיך שאתם מוזרים, אתה מסוגל להכיל אותם, זאת ענווה, זה סובלנות. זה מראה על תכונת נפש, אם לא מחזיק טובה לעצמי, בסדר, אז הוא שרוט, חושב שמגיע לו, בסדר, אני אכיל אותו.
אתה יכול להגיד על השמי שהיה בו סוג של כנות, הוא ידע שהוא לא יכול להיות כהן גדול.
אבל זה לא ענווה,
אוקיי, זה לא סובלנות. בסדר, אבל זה סוג של כנות, הוא אמר, מה אני אעבוד עליו, אני אקח אותו וזה, וזה, בסוף אני אעבוד עליו.
אתה יודע הכנות של שמי. בית הלל אומרים קלה נאה וחסודה, ושמאי אומר קלה כמות שהיא, יש לזה מחיר מאוד לכנות, זה מעליב אנשים, יכול לפגוע באנשים.
אז זה בדיוק העניין של ואיש משה. כל פעם שראו את משה, עזרו קודם את האיש, אחד אחרי את משה. משהו ככה משיבר את זה. זאת אומרת, בכל פעם שראו את, כתוב, ומשה האיש, לא גדול ומשה היה ענה, ולא משה האיש. כל פעם שראו את משה, האיש משה, תרח אדם. כל פעם שראו את משה, ראו קודם את האיש, אחר כך את משה. עכשיו זה לא, על פניו היו אומרים לראות את משה, אחר כך את האיש. ומה שהוא שידר, זה קודם לראות את האיש, אחר כך את משה. אני חושב שזה גובה העיניים שקשור בעניין של הענווה.
אוקיי. ונתנח באמת בענווה שבפירוש היא ענווה פסולה, וננסה להבין למה היא ענווה פסולה. ומתי? הסיפור המפורסם של קמצא ובר קמצא כולם מכירים, שכבר לא זוכר, נדמה לי שזה בר קמצא הוא זה שנעלה, ולכן הוא אמר, אני אלך ואוכל קרוצה אצל הקיסר, אני אלשין עליהם. האזל אמר לי לקיסר, מרדו בך יהודים. אמר לו, מי אמר? אמר לו, שדר לו קורבן. חזית, אם יקרבו, תשטח להם קורבן, תראה אם הם אכן יקריבו את הקורבן, תראה שלא, כי הם מרדו בך, הם לא יסכימו. האזל שדר בידי עגל הטילטה, שלח עגל משולש, אנחנו יודעים שהכי משובח. אבל מה עשה בר קמצא? בעד דקעת שדה במומה בניב שפתיים. הוא עשה בו מום קל בשפה. ויש אומרים, ואמרי לה בדוקין שבעין, איזה, עשה לו איזה דקירה בעין, שהוא ייראה קצת משהו לא טוב בעין. דוך את המקום שלנו זה נחשב מום, לעם ישראל זה נחשב מום, אצל הגויים, אצל הנוכרים זה לא נחשב מום. עכשיו, מגיע בר קמצא עם הקורבן, אומר, הקיסר שלח לכם קורבן, הוא דורש שנקריב את זה. מה עושים ככה? מסתכלים על הקורבן, רואים, זה עגל משולש, אבל יש בו מום בעין, מום קטן, מום בשפתיים, אסור להקריב. מה עושים בכזה מקרה? סבור רבנן לקרובה משום שלום מלכות. אסור להקריב משום שלום מלכות, זה... מה זאת אומרת שלום מלכות? הרומאים שולטים.
פיקוח נפש.
זה סוג של פיקוח נפש, כן, אם לא נקריב, זה נסתבך עם המלכות. אמר לו רבי זכריה בן אבקולס, יאמרו בעלי מומין קרבים לגבי המזבח, השתגעתם אחרי זה יגידו שבעל מום קרב, יצא תקלה. סברו למקטלה, זה לא זה, אמרו, אוקיי, בוא נרצח את בר קמצא, כן, ולא יהיה מי שיספר על הקיסר שמרדו ביהודים, גם פתרון. אמר להם רבי זכריה, יאמרו, מטיל מום בקודשים יארג, מה? יגידו, למה הרגו אותו? לא בגלל ביקוח נפש, אלא בגלל שהטיל מום בקודשים, זה גם יהיה טעות הלכתית. אז מה עשו? לא עשו כלום, ומה קרה? לפחות לפי הסיפור בגמרא, אז בא הקיסר והשמיד את ירושלים. מה אמרו על זה? אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולה, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו, וילדנו יוצא. למה זה ענוותנותו? מה פה? איזה ענווה יש פה? הוא אמר מה, מה לעשות? הוא אמר הלכות, מה
הייתה פה ענווה? אולי היכולת שלו להכיל את זה.
אז בואו ננסה להבין, מה זה הענווה פה? מה הייתה פה הבעיה בענווה?
אפס מעשה.
בדיוק. זה אפס מעשה. כי אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה. רגע, אתה רבי זכריה, אתה צריך לתת פתרון. הרי אם אתה לא נותן פתרון. האפס מעשה הוא דבר נורא. הוא יכול להוביל להשמדה של כל עם ישראל. ופה בבית הבעיה של הענווה. הענווה יכולה לגרום לחוסר מעשה, ולפעמים זה יכול להיות דבר נורא. מעליבים מישהו, פוגעים מישהו, רוצחים אותו נפשית. ואדם שענב עומד מהצד, לא, אני, מי אני, מה אני?
ולא מתערב.
ובמובן הזה, ענבה היא ודאי ענבה פסולה. ואני חושב שבאמת כנראה המחלוקת, האם הענבה האידיאלית זה שפל רוח או מידת האמצע קשורה, אני חושב לדבר הזה. כי אם אתה באמת שפל רוח, יש סכנה מאוד גדולה, שצריך באמת, אם אתה מרגיל את עצמך, לא תוכל להגיב. לעומת זאת, אם אתה בדרך האמצע נוטה טיפה, אתה תהיה מסוגל להגיב כשיש את הדבר הזה, אבל עדיין זה כנראה ש...
זה בעצם מסביר את הרמב״ם.
כן, אבל כנראה, זה לא פותר את הסתירה. זה לא פותר את הסתירה. איך זה פותר?
הוא אומר שבעצם מידת הענווה של משה היא לא הייתה טובה. צריך משהו באמצע, משה היה שמאל מדי.
התורה משבחת אותו, יש משה ענב.
בסדר, אבל לא... לא בתוך שבח שככה צריך להיות, אלא במקרה הזה אני תובע את עוונותך. זה בעצם המחלוקת בין הרמב״ם.
הנה, נכון, הענוותנותו של משה גרמה לזה שהקדוש ברוך הוא התערב והעניש את מרים, אז אולי זה לא כפה טוב.
זה לא היה
טוב. אם משה אמר לה, איך את מדברת אחותי, זה היה נגמר בזה. זה שהקדוש ברוך הוא צריך להתערב, זה
יצא פה למצב. התורה משבחת.
יכול להיות שהתורה משבחת אותו, כי בעיני הציבור הוא נתפס כלא ענב. התורה באה, מה, לא, לא, הוא כן ענב. דווקא בגלל שהוא נתפס כלא ענב, אז הקדוש ברוך הוא חוזר ומדגיש שהוא כן ענב. אבל זה לא אומר שהוא נתפס כענב בעיני הציבור. עכשיו זאת השאלה, אמרנו קודם, השאלה מה זה אדם ענב, איך הוא נתפס בעיני הציבור, או איך הוא מרגיש כלפי עצמו, או איך זה...
אני חושב שזה שני הדברים, זה מה שנאמר פה
גם... בסדר, אבל זה ברור שאיש משה לא נתפס בעיני הציבור כענב.
כי כתוב, לקח אישה כושית, דיברו עליו.
חשבו בנקודה הזאת. מה?
כתוב, לפיכך סברו, הקדוש ברוך הוא,
אומר... כנראה שכן.
עד גילה קרנו פניו, מה?
מה, ממה הוא לא היה מרוצה? לא, הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה מזה שמרים ומשה דיברו בו. הוא לא הגיב, כי הוא היה ענב, הוא לא רצה גם אם הוא ידע. כן. אבל הוא תבר אותם, כן.
זה לא נעשה
בעצם המידה
שלו,
הוא רצה שהמידה הייתה בפרשת. זאת אומרת, אתה רואה משבח לנו פה, שאין ענב יותר ממנו, איך העליתם על דעתכם שזה עניין של גאווה לקחת אישה כושית? ודרך אגב, משה רבינו, גם נגיד שהוא היה ענב מאוד, בשפל רוח, הוא כן היה מגיב שצריך. היה אולי מקרה אחד, שהוא ואהרון לא הגיבו, ובאמת חלק מהמפרשים אומרים שעל זה הם חטפו. זה היה עם קורח, אני חושב, ויפול משה ואהרון על פניהם, ולא ידעו מה לעשות, אבל בדרך כלל זה לא מנע ממנו להגיב, הוא שבר את הלוחות. אבל אולי הוויכוח הוא האם באמת כולם מסוגלים להגיע לרמה הזאת של משה. מצד אחד להיות באמת בקצה, להיות ענב מאוד, ולהצליח להגיב כשצריך. כנראה שמי שהרמב״ם, לפחות בפרק א' ושמונה פרקים של רבי עובדיה האמצע, נראה לי שהוא מבין שאם אדם יהיה תמיד שפל רוח, הוא לא יוכל להגיב שצריך, ולכן עדיף שנהיה...
זאת אומרת, יכול להיות יוצא מדי כלל אצל אנשים מסוימים,
כן, כמו משה, יכול להיות שזה... עדיין אני מודה, אין לנו פתרון טוב לרמב״ם, חוץ מאולי שזה עניין של תכונת נפש מול מעשה. בכל מקרה, המתח הזה הוא מתח מאוד עליוני. צריכים לדעת שלענווה יכול להיות מחיר, יכול להיות ענווה פסולה שיכולה להוביל לאסונות גדולים.
אני חושב שהביקורת שם, נרד לרזולוציה בעניין הזה עם משה, אז הביקורת זה לא שהוא לקח אישה יפה, כושית. הביקורת היא שהוא פרש מאשתו. זאת הייתה הפירוש.
זה לא מה שכתוב בפסוקים. זה לא מה שכתוב
בפסוקים.
זה אולי פירוש, אבל אז הודות האישה הכושית אשר לקח.
בסדר, אבל המפרשים מפרשים שהביקורת של מרים הייתה שהוא נהג בגאווה, הוא פרש מאשתו. אז זה את הייתה ביקורת עליו. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, עבדיו וזה וזה וזה, ולכן כאילו ברמה שהוא היה כאילו, יש הצדקה למעשה שזה לא עניין של גאווה, אלא זה לא שהוא פרש משתו כדי להזדכך או להגיע לזה, אלא כי ברמה שהוא היה, הוא היה חכם מחויב לעשות את זה. אבל הייתה פה ביקורת על מעשה שהוא עשה, זה לא בגלל שהוא התנהג עם הציבור.
אוקיי. אז אני רק רוצה לסכם, מה זה בכל זאת המשמעות של הנבואה לגבינו? מה כן מוסכם? אז מה שמוסכם קודם כל, שאדם צריך לדעת מה הוא מסוגל ולא הוא מסוגל. הוא צריך שיהיה לו ערכה עצמית. הוא לא צריך לעוף על עצמו, לחשוב, בגלל שאני כזה, אז אני... תזכור שכאילו קיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא, אין לך ממה להשוויץ. אתה כזה, כי זה קיבלת, זאת אומרת, אין לך שום סיבה להתגאות בזה. המעשה הנבואה, זה אמרנו סובלנות והכלה כלפי אנשים שהם... קצת שונים ממך או מגיבים בצורה מוזרה ודבר נוסף זה שאדם מוכן לוותר על גילוני כבוד, כן, לא מחפש את הדברים האלה, זה שני הדברים המעשיים ויש כאלה שמי שסובר שהולכים לכיוון השפלות אז זה גם לא להסתכל, לא להישיר מבט, ללכת עם הראש למטה, גם סוג של דברים האלה, זה רק מי שדורש שפלות. הדברים שאמרנו עד עכשיו, לפני השפלות, הסובלנות ההכלה והביטור גנוני כבוד, זה אני חושב מוסכם גם על אלה שמדברים על דרך האמצע.
יש גמרא, הרב נחמן,
אוקיי, אבל בוא נגיד, אם נשאל אדם מהיישוב ואם זה נחשב, אז אני לא הייתי מגדיר את זה.
זה די דומה לסיפור
עם האילו. כן.
משנה
לרבי,
בת לא הנביא. אמר רבי יוסף, אני חושב, אל תאמר בת לא הנביא, שאני עדיין נמצא.
יש סיפור על האדם, בחור ישיבה של איזה תחום מבילים, ביקשו ממנו אחרי מנחה, שיגיד את התורה, ילמדו להם משניות, מה אני, מי אני? יש על הפרומן.
תקוע,
הוא
אומר,
מי אתה שתגיד מי אני?
שבוע טוב.
נקרא לזכרו של אורי, אלוהים נשמתו, הוא קם אתר באינטרנט שירכז כל מיני חומרים, זיכרונות, דברי תורה, דברים לזכרו. האתר כרגע גישה אליו בכתובת בלינק שיופץ בוואטסאפ, אפשר להגיע דרך המחשב ודרך הפלאפון, עדיף דרך המחשב באופן עקרוני, אבל אפשר גם דרך הפלאפון, ומי שיוכל שיוסיף דברים, זיכרונות, תמונות, דברים נוספים. באתר גם יש שיעורים, השיעור גם יועלה לאתר, גם השיעור הקודם כבר נמצא בו.
תודה רבה.